שלום לכולם, אנחנו עוסקים בסוגיית קדושת השבת, ואם רגע נסכם את הנקודה שבה עצרנו, אז ראינו שהנותן מתנה טובה לחברו, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, שנאמר לדעת כי אני השם מקדישכם. מדוע? כדי להגביר מידת הכרת הטובה בעולם, שהיא תכונת היסוד המוסרית שממנה תופיע ההתפתחות להכרות הטובה בכל תחומי החיים, עד הכרת הטובה הבסיסית ביותר, המקורית ביותר, שהיא הכרה על טובת הקדושה שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם ואנחנו יכולים לגלות אותה, שהיא באה לידי ביטוי בשבת, קדושת השבת, לדעת כי אני השם מקדישכם. ואותה הטובה הקדושה הזאת שהיא השבת, אמנם אנחנו יכולים נקרא לזה לשאוב ממנה צדדים של קדושה, אבל היא בעצם מונחת בבית גנזיו של ריבונו של עולם, וכמו שרב אומר, בכל שבת אנחנו יונקים איזה שהם חלקים, כמו שהוא קורא לזה, חלקים מהקדושה האינסופית וכו'. אז עד לכאן בעצם העצמנו את מידת הכרת הטובה. זה בעצם מה שלמדנו עד לפה. שואלת הגמרא על גבי זה, בצד השני של הדף, פסקה י"ח. מי שיש לפניו את הדף. איני. שואלת הגמרא, אינו. הרי לכאורה זה לא נכון. כלומר, עד עכשיו אמרנו שהנותן מתנה לחברו, צריך להודיעו. אומרת הגמרא, איני, אינו, זה לא נכון. אולי נקרא בגמרא, בצורה יותר מדויקת. איני ואמר רב חמא בר חנינא, הנותן מתנה, זה גמרא שבת, דף י'. אין היה שבת א', עמוד 12. אנחנו נתחיל היום את פסקה י"ח ונעשה איזשהו סיבוב כדי להבין את העיקרון לפחות הבסיסי של פסקה י"ח, היא פסקה ארוכה. השואלת הגמרא, איני אינו, ואמר רב חמא בר חנינא, נותן מתנה לחברו, אין צריך להודיעו. כלומר, עד עכשיו אמרנו שנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, הרי לכאורה יש לנו מקור אחר, ששם משמע שאדם שנותן מתנה לחברו לא צריך להודיע לו, שנאמר, כשמשה רבנו יורד מהר סיני, סוף ספר שמות, ומשה לא ידע כי קרן אור פניו בדברו איתו. אחרי שמשה רבנו היה 40 יום בסיני, בהר סיני, אז ידוע, קרנו אור פניו. משה רבנו יורד אל העם, ולא יודע כי קרנו פניו. העם נבעל מאוד, ובסוף העניין משה רבנו שם איזושהי מסכה, ודרך המסכה הוא מדבר עם עם ישראל. אם כן, הקרנה הזאת, הקרינה הזאת, שמשה רבנו קיבל מריבונו של עולם, נקרא לו כרגע איזו השפעה אלוהית, שנראה בהמשך אותה, אז משה רבנו לא ידע שהוא קיבל את המתנה הזאת. ומשה לא ידע כי קרן אור פניו ודברו איתו. כלומר, אותה קרינה רוחנית במרכאות שאנחנו לא מבינים עדיין מהי. אותה קרינה רוחנית שמשה רבנו ירד איתה מהר סיני לאחר 40 יום שהיה בסיני. משה רבנו לא ידע, הקדוש ברוך הוא לא הודיע לו שהוא קיבל את המתנה הזאת שנקראת קרינת אור פני. אם כן, הנותן מתנה לחברו, אין צריך להודיעו. עונה הגמרא, לא קשה. לא קשה. תלוי במה מדובר. אבא מילתא דאבידא לאיגלויה, אבא מילתא דלא אבידא לאיגלויה. כלומר, בדבר שסופו עתיד להתגלות, אז לא צריך להגיד, אז לא צריך להודיע למקבל הטובה ממי הוא קיבל את הטובה. כי הטובה תתגלה, והוא ידע ממי הוא קיבל את הטובה. אז כשמשה רבנו ירד, כשקרנו אור פניו, היה ברור שמתי שהוא עם ישראל יראה את הפנים האלה, ואז משה רבנו ידע שהוא ירד עם מתנה מהר סיני. כי עם ישראל היה מיידע אותו, תשמע, משה, קרנו אור פניך. אז לכן, כשקרנו אור פניו, כשהקדוש ברוך הוא נתן את המתנה של קרינת אור הפנים, היות ומשה רבנו עתיד לגלות את זה, אז לא צריך להגיד לו. אבל במילתא, זה נקרא במילתא דאבידי לגילוי, בדבר שעתיד להתגלות, שזה קרינת אור הפנים. אבל בדבר שאינו עתיד להתגלות, סליחה, שכחתי לך. אבל בדבר שאינו עתיד להתגלות, כמו השבת, שאנחנו לא, תכף נראה מה זה נקרא, לא עתיד להתגלות, אבל כרגע נקבל, אנחנו לא יודעים את השפע, את הטובה שיש בשבת, אז פה, היות וזה לא עתיד להתגלות, אז פה צריך להודיע. אז לדעת, כן, יש מקדישכם. אז עונה הגמרא, לא קשה, אבא מילתא דאבידי לאיגלויה, כאן בדבר שעתיד להתגלות, ולכן לא צריך להודיע, כי זה יתגלה מעצמו, או זה קרינת אור הפנים, ולכן הקדוש ברוך הוא להודיע למשה, אבא מילתא דלא אבידי לאיגלויה, זאת נתינת המתנה של השבת, שהיא לא עתידה להתגלות, ולכן הקדוש ברוך הוא הודיע לנו לדעת כי אני השם מקדישכם. שואלת הגמרא, והשבת דאבידא לאיגלויה. והרי השבת היא תתגלה, הרי כל, סוף סוף, כל יום שביעי אנחנו נשבות, אז היא יתגלה בסוף. אז דאבידא לאיגלויה, אז למה צריך להודיע? עונה הגמרא, מתן שכרה לא אבידה לאיגלויה. מתן השכר של השבת לא ידוע. מצוות קיום השבת ידועה. שכר השבת, השכר על קיום, על קיום השבת, זה לא ידוע. טוב, אנחנו היום לא הולכים לפתוח את כל החשבון הזה. הולכים לפתוח רק דבר אחד. אם יש שני מקורות לפי הגמרא הזאת בתורה. מקור אחד אומר, הנותן מתנה לחברו צריך להודיע. מקור שני אומר, הנותן מתנה לחברו לא צריך להודיעו. אז כנראה שיש כאן שני ממדים. אז הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו מצד מה? מצד הכרת הטובה של המקבל. כלומר, צריך להגביר מידת הכרת הטובה, ולכן צריך להודיע כדי שהמקבל ידע להכיר טובה, ומכוח הכרת טובה לנותן שנתן לו איזה מתנה קטנה, נדע להכיר טובה לטוב המטיב, שהוא הטוב היותר גדול, המטיב היותר גדול וכו'. זה צד אחד. אבל אם הוא אומרת מצד שני, שנותן מתנה לחברו לא צריך להודיעו. אז יש צד כנראה בטובה שהיא לא צריכה להיות דרך, אני אקרא לזה, המסלול של הכרת טובה. אז אנחנו היום הולכים לברר את הנקודה הזאת. כלומר, איזה צד יש בטובה שלא חייב לעבור דרך הכרת הטובה. בסדר? זה הנושא שלנו היום. שהאמת, אנחנו יכולים לדבר רק על זה עד סוף השנה, כי זאת סוגיה חשובה ביותר. אנחנו תכף נפתח, הייתי אומר, איזה צוהר לסוגיה הזאת, כי סוגיה שלמה. אבל ניגע לפחות באיזושהי נקודה, אחת לפחות. טוב, עכשיו, החלק הזה, הפסקה הזאת, כמו שאנחנו רואים, היא פסקה ארוכה. מה מצולם אצלכם? עד איפה? מה המילים האחרונות שמצולמות אצלכם? ככה זה נגמר בסוף? פסקה י' ח', עמודה השנייה, כן. אז זה עד הסוף. עד הסוף. אוקיי, אז יש, לפחות מה שאני רואה אצלי, גם אצלכם כנראה שלוש עמודות, נכון? או ששם זה מדולג?
לא, יש...
מי י' ח', עמודה ורבע, אז כנראה זה מדולג. אז בספר זה שלוש עמודות. כלומר, בין העניין זה שלוש עמודות. אנחנו ניגע רק בחלק הראשון, והחלק הראשון הוא משפט ארוך, הרב מתחיל אותו כשם שצריך, ואז משפט ארוך, 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 או משפטים ארוכים בחצי עמודה, ואז הוא אומר, כמו שצריך הכרת טובה, כך צריך. אז אנחנו רוצים להבין את הכך צריך היום. בסדר? החצי הראשון למדנו. אז את החצי הראשון אפשר לקרוא יחסית במהירות ולהסביר תוך כדי תנועה, כי זה החלק הראשון, זה הנותן מתנה לחברו, צריך להודיע. אז אומר הרב, אני מתחיל לקרוא. כשם שצריך ליתן מקום לפיתוח הרגש של הכרת הטובה, של הכרת טובה, מפני שהוא כשישתלם כל צורכו, יביא את הטובה יותר שלמה בעולם. איך? שאם הדעת שתתגדל, חוץ מהכרת הטובה שמישהו קנה לי מסטיק בזוקה ואני אומר לו תודה, אלא הכרת הטובה שתתגדל למקור נותן כל הטובות והטובה יותר עמוקה, שהוא ריבונו של עולם, שנתן לנו טובה שברא את העולם, ושיא הטובה זה הקדושה שבא לידי ביטוי בשבת, כל מה שדיברנו פה. אז כשם שצריך ליתן מקום לפיתוח הרגש של הכרת טובה, מפני שהוא כשישתלם כל צורכו, יביא את הטובה יותר שלמה בעולם. שאם הדעת שתתגדל עד שלכל האנושיות יהיה מבורר מהו החפץ העליון בעולמו, שהוא תיקון ושכלול כל הברואים כולם בחומרם ורוחם, בשכלם ומוסריותם, בכלל ובפרט, יניע בחוזקה הרגש הכרת הטובה החזק מאוד, כמו שדיברנו, את גלגל החיים של כל המעשים היותר טובים ויותר קדושים ומביאים טובה לעולם, ויסיר כל תקלה וכל פגע מדרך האדם הכללי והפרטי. ולמען תת מקום לרגע זה להתרחב, צריך כל מטיב ליתן מקום לכוח הכרת הטובה מצד המקבל, ולכן צריך להודיע למקבל שהוא הנותן, כשהמקבל יכיר טובה לנותן, לכן צריך כל מטיב ליתן מקום לכוח הכרת הטובה מצד המקבל שיעשה את שלו, לא בשביל שהמטיב חפץ בהכרת הטובה, לא כי המטיב הוא חפץ שיגידו לו תודה רבה, אלא כי אם בשביל הטוב הכללי היוצא ממידת הכרת הטובה, שהיא טובה עליונה ברגשי האדם והלך נפשו. עד לכאן למדנו. בסדר? כל זה יש לכם בדף, כן? בצילום. יש. אז עכשיו כשם ש... אז כמו שהנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, כן, צריך גם כן, עכשיו מתחיל החלק שלנו, אז כן, הנותן מתנה לחברו לא צריך להודיעו. מצד מה לא צריך להודיעו? עכשיו אנחנו פותחים סוגיה שלמה. כן, צריך גם כן להיות דואג, כלומר, להיות אחראי, בעד חשק ההטבה בעצמה שהתגבר בעולם. אהבה להטיב מצד הטוב, מאהבת הטוב והחסד. אני אומר את זה בצורה קצת אחרת. ידוע מה שרב ציודה היה אומר, היה אומר באופן עקרוני ויסודי מאוד, אחת דיבר אלוהים, אומר הפסוק, שתיים זו שמעתי, או שתיים זו שמענו. הקדוש ברוך הוא מדבר אחד. אנחנו קולטים אותו שניים. דהיינו, אצלנו כבני אדם, יש ממד של אובייקטיבי וסובייקטיבי. אובייקטיבי זה הדבר בעצמו, סובייקטיבי זה איך אני קולט אותו. למשל, אחד העקרונות בפירוש של הרב צבי יהודה לפרשיות השבוע, הוא קרא לזה זוגיות הפרשיות. דהיינו, בעצם התורה מחולקת לזוגות זוגות, כל שתי פרשות הן בעצם זוג אחד, בראשית נוח, רחבה עירה וכו'. כשכל זוג בעצם כולל הפרשה הראשונה, וצריך לראות איך זה באמת במהלך הפרשיות, הפרשה הראשונה היא האובייקטיבי, כלומר הדבר בעצמו, והפרשה השנייה היא הסובייקטיבי, איך היא מתגלה בעולם, איך אנחנו מתייחסים אליה. אז אחת דיבר אלוהים, אצל הקדוש ברוך הוא אין הפרש בין אובייקטיבי לסובייקטיבי, אין הבדל בין המהות, שזה האובייקטיבי, לבין הגילוי במציאות, שזה הסובייקטיבי. אצלנו כבני אדם יש תמיד חילוק, יש חילוק בין הדבר שהוא המהות לבין איך שזה מתגלה במציאות. למשל, אם רגע נגיד במילים של בחור ישיבה, ידוע שאפשר להסביר הרבה מאוד מחלוקות בתלמוד בהבחנה שבין חפצה לגברה. חפצה זה החפץ, מהו הדבר בעצמו, גברה זה גבר, איך אני כסובייקטיבי מתייחס אל החפץ. אם כן, יש מציאות שנקראת מחול מאיר, זה אובייקטיבי, ויש איך אני, שמוליק, מתייחס למחול מאיר. זה סובייקטיבי. וכל אחד מאיתנו מתייחס אחרת. כלומר, הרעיון הוא אחד, וכל אחד מאיתנו קולט אותו לפי האישיות המיוחדת שלו וכדומה. אם כן, צריך להתרגל שאחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. כלומר, צריך להתרגל שאנחנו נפגשים, אם אפשר לומר, עם ערכים או עם אידיאלים במציאות, בשני מסלולים. מסלול אחד הוא המסלול האובייקטיבי, הדבר עצמו. מסלול שני הוא המסלול הסובייקטיבי, איך אני נפגש איתו. מסלול אחד זאת המהות, מסלול שני זאת המציאות. זה דבר מאוד עקרוני שיש הרבה מה לדבר עליו ולהעמיק בו ולהעריך בו. בכל אופן, מתחיל להסביר הרב, כשם שאנחנו צריכים לבסס את הממד הסובייקטיבי שלנו ביחס למטיב, כלומר, המקבל צריך לדעת מי הנותן, כי הוא באופן סובייקטיבי צריך להגיד תודה לנותן. אז כאן בעצם אני לא מתייחס אל הטובה, אלא אני מתייחס אל המטיב. נכון? הנותן מתנה לחברו, צריך להודיעו. למה? כאן המרכז זה לא הטובה עצמה, זה לא המתנה. אלא כאן המרכז זה הנותן שנתן. כשאני כמקבל, צריך להכיר לו את זה טובה. אם כן, הממד שדיברנו עליו עד עכשיו, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, זה הממד הסובייקטיבי. זה הממד המציאותי. זה לא המהות, זה לא הטובה מצד עצמה, אלא זה איך אני כמקבל טובה, צריך להגיב כלפי מי שנתן לי טובה. ובהקשר הזה של הכרה טובה, בכלל לא משנה מהי הטובה. מה זה משנה אם הוא נתן לי, אם מדבר על כסף, כן, שטויות, נתן לי שקל או מיליון שקל. מה זה משנה? אני צריך להגביר מידת הכרת הטובה, ולכן אני צריך להגיד לו תודה. אז אין אף כמינה בחפצה, בדבר עצמו, בטובה. אומרת הגמרא, רגע, אבל כמו שאמרנו עכשיו, החיים שלנו מחולקים לשני ממדים. יש ממד שהוא הממד הסובייקטיבי, אבל קודם לו הממד האובייקטיבי. אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. אם כן, יש ערך בהכרת הטובה, אבל לא מצד הכרת הנותנת הטובה, שאני כמקבל צריך להודות לו על זה, אלא יש ערך מצד הכרת הטובה עצמה, מהי הטובה. כלומר, לא איך אני מיוחס אל השבת, אלא מהי השבת. לא איך אני נפגש עם השבת, אלא מה זה שבת מצד עצמה. מה המהות שנקראת שבת? כאן מדובר על קרינת אור פנים, שצריך להבין בהמשך למה דווקא זה הטובה בעצמה. אני חוזר שוב למשפט, כן. כן צריך גם כן להיות דואג, לא רק בעד שהמקבל ידע להכיר טובה לנותן ברמה הסובייקטיבית, אלא בעד חשק ההטבה בעצמה שיתגבר בעולם. אני צריך לרצות שיהיה טוב בעולם. אני צריך להיות שייך אל הטוב. בלי קשר להכיר טובה למי שנותן את הטוב הזה. זה השלב האובייקטיבי. זה עוד לפני השלב הסובייקטיבי של להכיר טובה למי שנתן. למה פה בגמרא זה סדר הפוך? סוגיה, שאלה יפה. אולי לא מאמין שם נוכל להתעכב על זה. אז כן צריך גם כן להיות דואג בעד חשק ההטבה בעצמה שיתגבר בעולם. דהיינו, האהבה להטיב מצד הטוב, מאהבת הטוב והחסד. כלומר, אני מטיב לך לא כדי להגביר הכרת הטובה שלך בעולם, אלא אני מטיב לך בשביל הטוב עצמו. צריך שיהיה בעולם טוב. אז הקדוש ברוך הוא מטיב לנו בשביל הטוב, לא בשביל שאנחנו נכיר לא טובה. בואו נמשיך רגע בשורות האלה. על כן, אם אף על פי שמידת הכרת הטובה, זה החלק הראשון. על כן, אם אף על פי, אם פה הכוונה אף על פי, אף על פי שמידת הכרת טובה יקרה ועליונה היא וראוי להרחיבה, נכון? אבל גם כן ראוי להיתן מקום לרגש אהבת הטוב הטהור, בלא שום מניע אחר שיפותח. צריך להביא לידי ביטוי את הטוב עצמו, לפתח אותו, בלי שום מניע אחר, כמו למשל שאני מכיר לך טובה. שאז כבר הטובה שאתה נתת לי צבועה בצבע שלך. כי אני נותן לך טובה. כי אתה נתת לי טובה, אז אני מכיר לך טובה. אלא צריך להעצים את הטוב בעצמו. וזה אומנם יבוא בנתינת מתנה שאינו מודיע נותן מי הוא. ושניתנה המתנה כל עיקר. כלומר, זה לא משנה מי הביא. אלא עצם זה שיש מתנה. הדבר במצד עצמו. שבזה אין מניע אחר. כלומר, אני לא יכול להגיד, שמע, בגלל יחסי אנוש, אז אני מכיר לך טובה. אז יש פה אינטרסים. פה זה כבר הטוב המהותי. פה זה כבר הטוב האובייקטיבי. זה כבר לא סובייקטיבי. שבזה אין מניע אחר כי אם אהבת הטוב. וכו'. אם כן, אנחנו מתחילים להבין שיש באמת שני ממדים במפגש עם הטוב. יש ממד אחד שהוא עצם הטוב, ואנחנו צריכים להגביר עצם הטוב בעולם. ויש ממד שני שהוא איך אנחנו קולטים את הטוב הזה, ולכן אנחנו צריכים להכיר טובה. עכשיו אנחנו רוצים קצת היום לפרק את היחס בין שני הממדים האלה. בסדר? אז זה מה שעכשיו אנחנו הולכים לעשות. הולכים לנסות להבין את היחס בין האובייקטיבי לסובייקטיבי. בין הכרת הטוב באשר הוא טוב, לבין הכרת נותן הטוב כדי לדעת איך להוקיר לו טובה. זה בעצם מה שאנחנו רוצים היום לברר. עכשיו, אפשר להגיע לסוגיה הזאת מכל מיני כיוונים. נראה כמה יספיק הזמן, ואולי נמשיך את הפעם הבאה. אבל אני ככה, מיד קפצו לי שתי פסקאות ברב, אחת בעולת ראייה, השנייה בעין היה, אנחנו נתחיל דווקא בעין היה. פסקה מרתקת, נפלאה מאוד, שיכולה להסביר מאוד טוב את הסוגיה הזאת. במה דברים אמורים? בסוף ספר יהושע, אנחנו עכשיו כאילו, כאן הכאילו הוא נכון, זה באמת כאילו, אנחנו כאילו עכשיו עוברים לסוגיה אחרת, נעשה סיבוב 10 דקות רבע שעה, והכל בדיוק יתחבר. זה הנושא שלו. בסוף ספר יהושע, מתוארת פטירתו של יהושע בן נון. כן, אני קורא. ספר יהושע, פרק כ"ד, אני מתחיל בפסוק כ"ט. ממש הפסוקים האחרונים של ספר יהושע. ויהי אחרי הדברים האלה, וימות יהושע בן נון עבד השם, בן 110 שנים. הפסוק שמעניין אותנו זה הפסוק הבא, פסוק למד. פרק כ"ד, פסוק למד. ויקברו אותו, את יהושע בן נון, הרב יהושע בן נון, הרב הרמטכ"ל יהושע בן נון, ויקברו אותו, תכף תבינו למה אמרתי הרב הרמטכ"ל, ויקברו אותו בגבול נחלתו, בתמנת סרח, אשר בהר אפרים, מצפון להר געש. טוב, היום ברוך השם אנחנו יודעים איפה קבר יהושע בן נון, פלוס מינוס בין אריאל לאלקנה שם בגזרה, וברוך השם היום בשנים האחרונות יש עליות המוניות ביורצת של יהושע בן נון, עולים עשרות אלפי אנשים, ובאמת זה באזור ההוא, זה באזור הר אפרים, יש גם היום איזה כפר ערבי שנקרא תמנת סרח או משהו כזה, משהו בכיוון, וקבר יהושע נמצא שם. אם כן, הפסוק הזה לכאורה מתאר תיאור גיאוגרפי, ויקברו אותו בגבול נחלתו, בתמנת סרח, אשר בהר אפרים, עד לפה בסדר, מצפון להר געש. איזה הר געש? איפה מצאנו הר געש? צפונית להר אפרים. על איזה הר געש מדובר? אומרת הגמרא. בגלל זה הבאנו, אין היה שבת ב', נא לפתוח. אין היה שבת ב', עמוד 270, שורה שנייה בגמרא. שבת, גמרא מסכת שבת, דף קוף ה', אין היה שבת ב', עמוד 270, אנחנו ניכנס ללמוד את פסקה ו' בעין היה, ולפני כן הגמרא. אמר רב יהודה, אמר רב, כל המתעצל בהספדו של חכם, ראוי לקוברו בחייו. חס ושלום. אדם שהלך להלוויה, וההלוויה הזאת הייתה הלוויה לפי ההגדרה של הגמרא, של אדם חכם. נגיד שאנחנו מבינים מה זה חכם, נגיד שמבין. נגיד אדם חשוב, אדם טוב. והאדם הזה הספיד אותו, כלומר, אותו אדם שלך להלוויתו של אותו חכם, הספיד את אותו חכם, אבל הוא התעצל בהספדו. אני מדייק במילים של הגמרא. מה זה נקרא להתעצל בהספדו? להתעצל בהספדו זה לא אומר שהוא לא הספיד. זה אומר שהוא התעצל. הוא הספיד בעצלות. תכף נראה מה זה אומר. אז אמר רב יהודה, אמר רב, כל המתעצל בהספדו של חכם, ראוי לקוברו בחייו, חס ושלום. כלומר, אותו פלוני שהלך להספיד והתעצל בהספד, ראוי בעצמו שיקברו אותו. חס ושלום. שנאמר, רגע, זה גמרא קצת חריפה, קצת קיצוני המשפט הזה. שנאמר, ויקברו אותו, את יהושע בן נון, בגבול נחלתו בתמנת סרח, אשר בהר אפרים, מצפון להר געש. איזה הר געש? אומרת הגמרא, מלמד שגעש, או גרסה אחרת, שרגש עליהן ההר לאור געש. מכאן למדנו שלא הספידו כראוי את יהושע בן נון. התעצלו בהספדו. אז לא באמת שיש איזה הר געש צפונית להר אפרים. אלא בגלל שהתעצלו בהספדו של יהושע בן נון, אז רגש או רעש הער עליהן לאורגן, חס ושלום, ראוי לקוברן בחייו. א', מאיפה לנו שהתעצלו בהספדו של יהושע בן נון? ב', בינינו. אפשר להתעצל על כל אחד בהספדו. גם דווקא יהושע בן נון. מה יש ביהושע, עליו השלום, שדווקא ביחס אליו אפשר להתעצל, או הייתי אומר, דווקא שם נקודת העצלות בהספד יותר מצויה. מה יש שם? מה התכונה, או מה הנקודה, שדווקא כלפי יהושע אפשר להתעצל בהספד? אז יש כאן פסקה חשובה מאוד בעינייה. מה אתה אומר?
הוא כבר איננו.
כן, כל אחד הוא איננו. הייתה פעם בזה הלוויה. כל מי שמלווים אותו הוא איננו, מה נעשה? עד 120, חיים ארוכים, זאת השם. תראו מה אומר הרב, איזה פסקה. הרב האמת חוזר על זה בהרבה מאוד מקומות. באמת, אני אומר, אפשר לדבר על זה וצריך לדבר על זה ולהעמיק את זה, כי הרבה פעמים אנחנו טועים טעות קשה מאוד בעניין הזה. אני קורא פסקה ו', עוד פעם אני חוזר, אין היה עמוד 270, אין היה שבת ב', עמוד 270, עמודה שמאלית למטה, פסקה ו'. ההתעצלות משמעותה, להתעצל בהספדו, ההתעצלות משמעותה שהוא כנס עוסק בהספדו של החכם. לא מדובר על אדם שלא הספיד. אדם, או, יש אחד לא בא להלוויה. טוב, יתעצל לבוא להלוויה. יש אחד בא להלוויה, יכל להספיד ולא הספיד. טוב, יתעצל. כאן מדובר על אדם שהספיד. יתעצל בהספדו. הוא לא יתעצל ולא הספידו. הוא הספיד, אבל הספיד בעצלות. מה נקרא להספיד בעצלות? ההתעצלות משמעותה שהוא כן עוסק בהספדו של החכם. אלא שהוא מתעסק בו בעצלות, דהיינו, ולא בכל המילוי של הכבוד הדרוש להיות חרד לכבוד הנעלה, הראוי להבליט ביחס להספדו של חכם. כלומר, יש כאן הספד, אבל אין כאן הספד מלא כפי הראוי לאותו חכם, לאותו נפטר. למה? מאיפה העצלות הזאת באה? מה מקורה? אומר הרב, ותוכן העצלות בה, עכשיו אנחנו נכנסים להגדרה, מפני שבכל הערכה של החכם, כל ממד שאנחנו מעריכים אותו בחיים, ודאי חכם, צריך להעריך אותו בשני ממדים. מפני שבכל הערכה של החכם, הלא, א', ישנן מעלות גלויות שבחיי החכם נתגלו לרבים, ורבים נהנו מאורו. כלומר, ממד אחד שאנחנו מעריכים אדם או מעריכים מציאות, זה על פי הופעתה במציאות. למשל, אדם שפעל בעניינים של קודש, בעניינים של חול וכו', אז אנחנו יודעים את הפעילות שלו. את הפעילות שלו אפשר לכתוב בעיתונים, אפשר להוציא על זה ספרים. נכון? זה כתוב. זה אנחנו רואים במציאות, אפשר לכתוב את זה על דף. אבל מצד שני, מעבר למעלות הגלויות, אבל עלינו לדעת שהרבה יותר ממה שהחוכמה וכל יתרונותיה המקושרים עם נפש החכם יכולים להתגלות במפעלים ובביטויים, כלומר מעבר למה שאדם פועל או מדבר, שזה הביטוי של הממד החיצוני שבו, ישנו אוצר סתום וחתום, אוצר גנוז, שהוא בנפש החכם. כלומר, חוץ מההופעה הגלויה הסובייקטיבית שבני אדם קולטים מאותו חכם, יש את הממד האובייקטיבי, כמה שאפשר לומר אובייקטיבי, של החכם בעצמו, קדושתו, טהרתו, יראת השמיים שלו, המידות הטובות שלו, הדבקות האלוהית שלו, האידיאליזם שבתוכו וכולי. זה ממד מצד האמת, בואו רק נגיד דברים מדויקים. מצד האמת, מי מאיתנו יכול לדעת את המהות של מישהו אחר יותר מזה? מי מאיתנו אפילו יכול לדעת, כמו שהרב כותב באורות הקודש, את המהות שלו בעצמו? לכן ברור שלעולם אנחנו לא נדע את המהות של כל דבר, אפילו לא של עצמנו, כמו שהרב כותב באורות הקודש. אבל לפחות קצת להתקרב. לא לשכוח את זה, יותר מזה. הרב יגיד עוד שני משפטים. אם אני לא מכיר את המהות הפנימית, ואני רק מתרשם מהפעילות החיצונית, אז גם ההתרשמות שלי מהפעילות החיצונית היא מאוד חלקית. כי אותם קרניים שיוצאים בפעילות החיצונית נובעות מהשמש הגדולה של המהות הפנימית. ואם את השמש הגדולה אני לא מכיר, או לא מספיק מכיר, אני מתעצל בהספד, אז לא רק שיש לי בעיה באי הכרת המהות, גם בגלוי החיצוני, במפעלי, בביטוי, גם את זה אני לא יודע. כי בעצם הקרניים תוצאה של השמש, אני לא יודע שמש, אני גם לא יודע מספיק את הקרניים. אני קורא עוד פעם. מפני שבכל הערכה של החכם עליו ישנן מעלות גלויות, שבחיי החכם נתגלו לרבים ורבים נהנו מאורו, אבל עלינו לדעת שהרבה יותר ממה שהחוכמה וכל יתרונותיה המקושרים לנפש החכם יכולים להתגלות במפעלים ובביטויים, פסיק, ישנו אוצר סתום וחתום, אוצר גנוז שהוא בנפש החכם, שסגולתו המקודשת היא פועלת גם כן באופן מוסתר וצנוע, גם על האיכות של ההשפעות המגולות שהערכתן היא נודעת וניכרת. כלומר, לא רק שאותו אוצר פנימי, גנוז, סתום, חתום, פנימי, עמוק מאוד, הוא הרבה יותר יסודי ומהותי מאשר המפעלים והביטויים, אלא שגם המפעלים והביטויים החיצוניים מקבלים את איכותם מהמהות הפנימית הזאת. ואם אנחנו לא מזהים את המהות הפנימית הזאת, אז החסרנו שניים. החסרנו א' את העיקר שהוא המהות, ב' החסרנו גם בגילוי, כי הגילוי הזה הוא תוצאה של המהות, ואם אני לא יודע את המהות, אז גם הגילוי שאני יודע הוא חסר. וכל המתעצל בהספדו של חכם, דהיינו, אין כל האוצר הגנוז שנחסר מהעולם על ידי הסתלקותו של החכם נוגע אל לבבו. חס ושלום, בואו ניקח דוגמה. אדם חשוב נפטר מן העולם. הוא פסק הלכות, הוא לימד תורה, הוא עשה מעשי חסדים וכו'. אז מה אנחנו נגיד בהספדו? שחסרים עכשיו שיעורי התורה שלו? שחסרים עכשיו הצדקות שהוא עשה, כי מי ייתן לעניים? כי חסרים עכשיו כמה פסיקות הלכתיות שהוא כתב בספר? כי הוא כבר לא יוכל לכתוב בספר. כל זה גלוי. אבל ויצא יעקב, יצא צדיק מן העיר, לא יצאו שיעוריו מן העיר, ולא יצאו פסיקותיו מן העיר, ולא יצאו מעשי חסדיו מן העיר. פנה זיווה, פנה הודה, פנה הדרה, זה שלושה ממדים של עולם פנימי, הרבה יותר, מה זה זיו, מה זה הוד, מה זה הדר, שלושה ממדים. זה הרבה יותר עמוק מאשר הטכניות שחסרה פה. זה משהו אחר. לכן, אדם שמתעצל בהספדו של חכם, שנוגע רק בגילויים החיצוניים ולא במהות, אז אין כל האוצר הגנוז שנחסר מהעולם על ידי הסתלקותו של החכם נוגע לבבו. וכל מה שהוא מספיד אותו איננו נוגע כי אם על דבר הדברים הגלויים. והתועלת המעשית המפורסמת שהכל מרגישים את חסרונה בהצילוקו של החכם. אבל באמת זאת עצלות, זאת היא עצלות מפסידה מאוד. כי לא די שלא נגע זה המספיד המתעצל בעצם הכוח הנשגב של החכם שהוא המהות הפנימית, שהוא האובייקטיבי ולא סובייקטיבי, שערכו הסגולי אין לו שיעור והערכה במידות החושים ואורחות הפרסומים, אלא יותר מזה, אלא שגם ההרצאה על דבר העניינים הגלויים אינה באה לאמיתתה על פי ערכם וסדרם האמיתי. מדוע? מפני שכולם עליהם יונקים בפנימיות מאותו הכוח הגנוז שלא נחשף ולא נתגלה לרבים. אז לא רק שהמהות חסרה, גם ההבנה של הגילוי חסרה. אז למה ראוי לקוברו בחייו? המתעצל בהספדו של חכם, ראוי לקוברו את המתעצל בהספדו בחייו. למה? ומידה כנגד מידה, ראוי הוא העצלן הזה לקוברו בחייו. מה זאת אומרת? כלומר, להסתיר ולגנוז את כל הערת חייו ומפעליהם הגלויים. אתה מתרשם יותר מדי מהגלוי? זה מה שאתה מספיד רק את הגלוי? את המהות אתה לא מספיד, אין בעיה. אתה מתרשם מהגלוי, אתה טועה בזה. אז בוא נכסה את הגלוי של עצמך. בוא נקבור אותך. בחייך. טוב, עכשיו אני ממש מבקש. על השאלה הבאה, לא לחשוב. לענות בהשפרצה. לא צריך הצבעה. בסדר? לענות מיד בלי לחשוב. אם הייתי שואל אתכם את השאלה הבאה, בלי לחשוב אמרנו. תגידו לי, מי זה יהושע בן נון? מה התשובה הייתה? זה מה שהיית אומר? בלי הצבעה אמרנו. איך? זה מה שהיית אומר? מנהיג של עם ישראל. מה הוא עשה? כובש הארץ, רמטכ"ל.
ויותר.
טוב, אם אנחנו היינו שואלים מיד, אדם שקרא ספר יהושע, תגיד לי, יהושע בן נון, תגיד משפט אחד מהר, מה הוא היה? תשובה? רמטכ"ל. פשוט איש צבא, מנחיל הארץ, כובש הארץ, מנחיל הארץ. מה? סליחה? זה מה שאני אמרתי, הרב הרמטכ"ל יהושע בן נון. זה מה שהתכוונתי לפני 10 דקות. כלומר, אנחנו הרבה פעמים תופסים את יהושע כרמטכ"ל, כאיש מעשה. אבל כמו שאמרו בצדק פה, גם בפסוקים וגם חז"ל אמרו, משה רבנו, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. יהושע הוא מקבל התורה ממשה. יהושע הוא נער לא ימיש מתוך האוהל. יהושע, כמו שמישהו כאן הזכיר, הוא משרת משה. פסוק ראשון ספר יהושע. יהושע בן נון הוא אדם צדיק מאוד. הוא אדם קדוש מאוד. המהות האלוהית שבתוכו היא כל כך עמוקה, אלא מה? שהחברה, בגלל הפעילות הרבה שיהושע עשה כלפי חוץ, אז התעצלו בהספדו. כלומר, יוצא עכשיו פרדוקס כזה. שככל שאדם יותר פעיל במערכת החיים החיצונית, גם בעניינים של ערכים ואידיאלים, אפשר לפעמים לפספס את עיקר עניינו, את מהותו, את העולם הפנימי שלו. כי מאוד מתרשמים ממה שהוא מדבר וממה שהוא עושה. ובואו נודה, כולנו טועים בדבר הזה. כלומר, כולנו, אני לא אומר שופטים או מעריכים. מי אנחנו שניתן ציונים לאחרים? אבל אנחנו הרבה פעמים מתייחסים אל המציאות או אל אנשים בתוך המציאות, מתוך ממד של פעילות גלויה מפורסמת חיצונית, בין אם מדיבור, בין אם ממעשה, ולא שמים לב שלפעמים אנחנו מאבדים את העיקר, את העיקר, את העיקר. המהות זה העיקר. ולכן דווקא אצל יהושע זה קרה. כי דווקא יהושע, שפעל כל כך בענייני המעשה, לא שמו לב למהות שלו. אני קורא עוד כמה שורות, הקטע השני. 271, עמודה ימנית, שורה שנייה למטה מהסוף. וכישלון זה הרע לדורו של יהושע. למה? לגבי יהושע, הכל הרגישו ביהושע את הכובש המעשי שהביא את ישראל לארץ ירושתו, ושהפיל לפניהם עמים רבים ומלכים אדירים. מי לנו כיהושע? אבל מתוך הפרסום הגדול של מפעלי יהושע הגלויים, ניתצלו לחדור בערכו הרוחני הגדול של יהושע, שמהו ערכו הפנימי המהותי הגדול. הנביא הגדול והשקדן הגדול, כמו שחז"ל אמרו, נער לא ימיש מתוך האוהל, אשר לא ימו ספר התורה ממנו וקיים והגית בו יומם ולילה, לא עלה היתרון הפנימי האמיתי הרוחני הגנוז בנשמתו של יהושע על לב המספידים. מפני שרק את המפעלים המוחשיים אשר הובלטו כל כך בחייו, הדגישו. שהם באמת תפלים הם לגבי העיקר. שהעיקר הוא הערך הרוחני הצפון של יהושע עבד השם. מה זה מצפון להרגש? מה זה מצפון? איזה צפון? על מה אתה מדבר? איזה הרגש בכלל? אלא החלק הצפון הפנימי של יהושע. לזה הם לא שמו לב. איך איבדתם את הצפון? את הצפון קוראים להיום, איבדנו את הצפון. איך איבדתם את הצפון? אני קורא. הערך הרוחני הצפון של יהושע עבד השם. עבד השם לא הכירו. הכירו הכובש המעשי. ועל כן רגש עליהן הער לאורגן. והובלט בזה גם כן הצד הצפון העיקרי בקדושת יהושע וגדולתו. לעומת הצד המפורסם והרועש, הגועש, שבמפעליו, איזה, מה היינו עושים לרב קוק, תגידו לי? לא יאומן. מה זה הרגש? הרגש זה גועש, זה רעש, זה הפרסום, זה החיצוני. היה שם עיבוד פרופורציה בין צפון להרגש. ראו מאוד את הרגש ואיבדו את הצפון. היו שייכים מאוד לגועש ולרועש, לפרסומי, לחיצוני, לפעולות, למעשים, והתעצלו בהכרת הצפון הפנימי. שבאמת הצד הפרסומי הרועש, מבחינת הרגש, הוא התפל בהערכתו העליונה. לעומת מה שהדור בעצלותו אז חשב, את זה הצד לכל המהות או לכל העיקר של החזון הגדול של האישיות הרוממה, האדירה, הקדושה והנפלאה של יהושע. סיכום. ומזה למדנו כלל גדול, אבל עוד פעם, זה כלל גדול לא בעניינים של הספדים, זה כלל גדול ביחס לחיים. אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. אובייקטיבי, שני הרמיה. אובייקטיבי, סובייקטיבי. מהות, מציאות. פנימי, גילוי. זה מה שקורה, זה מה שקרה. אז מצד, אני מתחבר רגע אלינו וכבר נחזור לפה. הכרת הטובה, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, זה מהצד הגילוי, זה מהצד הפרסומי, זה מהצד הסובייקטיבי של הנותן. הנותן מתנה לחברו לא צריך להודיעו, כי זה לא מצד הנותן, זה לא מהצד הסובייקטיבי. זה עצם הטובה. זה הטוב מצד עצמו. זה המהות. זה האובייקטיבי. מהבחינה הזו, אנחנו קצת מעמיקים יותר, למרות שתכף נראה שהדברים מתהפכים. מהבחינה הזו, לא צריך להודיעו, זה יותר גדול מצריך להודיעו. למה לא צריך להודיעו? כי כשאתה מודיע, אתה מוריד את זה לרמת הסובייקטיבי. לרמת הפרסום. אתה מתעצל. כשאתה לא מודיע, אז זה המהות. זה האובייקטיבי. זה הדבר עצמו. ומזה למדנו כלל גדול, אני חוזר אלינו לעיני השבת בית. ומזה למדנו כלל גדול על כל המתעצל בהספדו של חכם. בכל הזמנים ובכל הדורות. אבל עוד פעם, כמו שאמרנו, אנחנו לא עוסקים פה בהספדים חד ושלום. שמעיד על עצמו שלמעשיו המפורסמים, אותו זה שמתעצל, שלמעשיו המפורסמים אין להם שורש ולשד בפנימיותה של הנשמה העליונה. וממילא אין לכל תוכן חיה והערכה אמיתית של חיים. מה חס ושלום, ומן דחפיר וכביר לא עולה בערכת החיים ממנו, ועל כן הוא רואה לקוברו בחייו, כמו שגעש הער על אותו הדור לאורגן, מפני ההתעצלות הזאת שהייתה להם בקשר, או בקשר עם הספדם על יהושע. אותו דבר בדיוק, אומר הרב עולה טריה, גם סוגיה ארוכה, אני לא רוצה לקרוא את הכל, כמה שורות. אנחנו כידוע אומרים בקבלת שבת, משה ואהרון בכהניו, נכון, במזמור תהילים, אז אנחנו רואים לקראת סוף קבלת שבת. קרוי, השם הלך רגזו עמים, יושב קרובים תנו את הארץ וכו'. רומו השם אלוהינו ושתחוו לדמו לב קדושו, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו, קוראים אל השם והוא יענה. אומרת הגמרא מסכת ברכות על זה, דף למד א', אומרת הגמרא, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו, מכאן ששקול שמואל הנביא כנגד משה ואהרון. להגיד ששמואל הוא יותר ממשה, זה לא מתקבל על הדעת. אלא כנראה שהיה ממד מסוים של משה, והיה ממד מסוים של אהרון, שאצל כל אחד מהם הופיע בעיקר הממד הזה, ואילו שמואל כלל בתוכו את שני הממדים. אומר הרב משפט אחד. הערכה של האדם במעלתו העליונה, עולת ראייה ב' עמוד י"ח. עולת ראייה ב' עמוד י"ח. ההערכה של האדם במעלתו העליונה היא בשני ערכים. אם אנחנו רוצים להעריך מעלתו של אדם, שני ערכים, שני ממדים. א', בעיקר מהותו, עיקר המהות, השמש, ב', וגם ביחס שלו בתיקון העולם. כחוק השלם, להשפיע ולתקן זולתו. וכו'. אומר כאן הרב לא נעריך, משה רבנו היה יותר שייך למהות. לכן הוא היה קצת מנותק מעם ישראל. הוא היה בלשכה עם ריבונו של עולם 40 יום, 40 לילה. הוא לא, כמו שכאן הרב אומר, הוא לא, אני אקרא אולי משפט אחד, והנה משה רבנו עליו השלום, שבכל עת היה צריך להיות מוכן לדיבור השכינה, כשהיה עסוק להורות לעם דרך, לעם השם, הדרך הישר, הייתה עיקר פעולתו גבוהה מהמדרגה ההמונית. משה רבנו לא כל כך היה מחובר לציבור. לכן, והפקו אותו, לא כתוב כל בית ישראל. מה שאין כן אהרון. אהרון היה מחובר מאוד לאנשים. הוא היה בתוך העם, בתוך ההמון. אוהב שלום, רודף שלום, מקדים שלום אפילו לרשעים. אני קורא קצת על אהרון. אבל לעם ישראל גוי קדוש וכו', צריך אדם כזה, אני מדלג רגע, לזה צריך להיות רגיל בין ההמון, לדעת צאתם ובואם, לקבוע עמהם לעתים לא רחוקות שיח קודש על אודות הנהגתם, מה שלומך, מה נשמע, לחזק רוחם בדבר טוב שעשו, לחזק אותם על היש החיובי, מדלג טיפה, ליישר דרכיהם, ליישרם ברוח פי ושבט שפתיו, לראות מה לא בסדר, מה צריך תיקון, וכו'. ולזה אהרון, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, היה מצוי מאוד בין הבריות. וכן, משה רבנו, הוא יותר המהות. אהרון הכהן, הוא יותר המציאות. משה, האובייקטיבי. אהרון הסובייקטיבי. שמואל היו בו שני הממדים. ככה גמרא מבררת. אני קורא משפט אחד. ושמואל שהיה נביא השם ובחירו, החזיק בשני הפנים, בשני הצדדים. מצד אחד, ומשפט כל ישראל היה אליו לבדו, מבחינת משה, ומצד שני, והיה צריך גם לחזק לב העם ההמוני, להורות להם זיו התורה ונועמה. לכן מצד אחד הוא תשובתו הרמתה, היה חוזר אל הרמה במרכאות, כפולות ומכופלות אל הרמה שלו, ומצד שני היה מסבב את מושבותיהם, הולך ממקום למקום וכו'. אם כן, לכן אף על פי שלא קם בישראל כמשה, נכון? אבל בייחוסו לכללות ישראל, היה שמואל עושה גם פעולת משה וגם פעולת אהרון. פעולת משה מצד המהות, תשובתו הרמתה, פעולת אהרון מצד המציאות, והוא סובב בתל הגלגל וכו', עד שבסוף חוזר הרמתה. אם כן, שמואל שקול כנגד משה ואהרון, בדיוק הסוגיה הזאת. אם כן, סיכום. הנותן מתנה לחברו, צריך להודיעו. והנותן מתנה לחברו, לא צריך להודיעו. צריך להודיעו מצד המקבלים, מצד בני האדם, מצד המציאות. לא צריך להודיעו מצד הטוב בעצמו. ואנחנו צריכים להתרגל שאין סתירה בין שני הממדים האלה. שלא נצטרך להספיד אף פעם, אבל שנדע במרכאות, הכל כמשל, להספיד בשני הערכים, שלא נתעצל בהספד, שיהיה לנו משה ואהרון, שנדע את שני הצדדים. זה כמו אחד מגיע למכון, מגיע למכון מאיר. למה באת למכון? הוא יכול לענות תשובה אובייקטיבית וסובייקטיבית. בדרך כלל התשובה שתשמע היא התשובה הסובייקטיבית. למה באתי למכון? כי אני רוצה להיות אדם יותר טוב, כי אני רוצה להיות אדם יותר צדיק, כי אני דואג על הגן עדן שלי, כי אולי אמצא גם קלה בדרך, כי עוד הרבה קיים. כל זה חשוב, אנחנו לא מבטלים את כל זה. זה סובייקטיבי. אבל יש ממד הרבה יותר אובייקטיבי. למה באת למכון? כי זאת האמת? כי אני רוצה להיפגש עם הטוב באשר הוא טוב? מה יצא לי מזה? זה לא הנקודה. ממנה יצא לי בעזרת השם, אבל לא בשבילה יצא לי אני בא. עכשיו אני מסכים, ולכן אולי גם זה רמז. למה בגמרא, בסוגיה, הכרת הטובה קודמת לטוב בעצמו? כי אולי אנחנו בדרך כלל עוברים דרך הממד החיצוני. אנחנו עוברים דרך הממד של הפרסום והגלוי בשלב הראשון. אבל כשאדם קצת חופר יותר פנימה, הוא מזהה שלכל קרניים יש שמש. לכל ביטוי בחוץ יש מהות פנימית. אז התהליך שאנחנו עוברים זה כנראה צריך להודיעו, שלב ב', לא צריך להודיעו. סוגיה מאוד חשובה, הסוגיה הזאת. סיכום. אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. הסדר הוא מצד האמת לא להודיע ולהודיע, מצד המציאות להודיע ולא להודיע. הבנו את המשפט הזה? מצד האמת, לא להודיע זה יותר גבוה. זאת המהות. להודיע זה כבר המציאות. מצד סדר ההתפתחות שלנו כבני אדם, קודם כל כנראה צריך להודיע. אחר כך, לא להודיע. זה כמו שני חברים או שני אנשים שנפגשים בפעמים הראשונות. אז הם עדיין לא התחברו. אז בהתחלה אחד נותן לשני מתנה, אז הוא אומר, תדע שזה אני, כן? הם עוד לא מספיק קשורים. ברגע שהם קשורים, כבר לא רלוונטי. אני רוצה להטיב באשר הטוב הוא טוב. מה זה משנה אם הוא ידע שזה אני בכלל? זה לא רלוונטי, אני רוצה לשמח אותו. זה לא קשור אליי. זה סדר ההתפתחות. טוב, יש כאן עוד נקודה אחת שלא הצלחנו להגיע אליה היום, אבל זה בסדר. מה זה אבידה להיגלויה? לא אבידה להיגלויה. מה זה החשבון הזה? בסדר? אז אנחנו בעצם עצרנו פה, רק בואו נחזור לפסקה שלנו. אני קורא את מה שלמדנו היום בעצם. כן צריך גם כן, אני חוזר לאמצע עמודה י' ח', כן צריך גם כן להיות דואג בעד חשק ההטבה בעצמה שהתגבר בעולם, אהבה להטיב מצד הטוב, מאהבת הטוב והחסד, על כן אם אף על פי שמידת הכרה טובה יקרה ועליונה היא וראויה להרחיבה מצד הסובייקטיבי, אבל גם כן ראוי ליתן מקום לרגש אהבת הטוב הטהור, בלי נגיעה סובייקטיבית, בלא שום מניע אחר שיפותח. וזה אמנם יבוא בנתינת מתנה שאינו מודיע נותן מיהו, ושניתנה מתנה כל עיקר, שבזה אין מניע אחר כי אם אהבת הטוב. הטוב מצד עצמו. סי עולמי, מסיימים בזמן. שר כוח.
ריתקת אותנו.
אה?
ריתקת אותנו.
סוגיה נפלאה. ישוע בן נון זה משהו מוכר.